לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שני, י"א באדר תשע"ח, באולפן בני טוקר. נעסוק ביומן הפרשה של השופטת והחוקר, תאום המסרונים ביניהם לקראת הארכות המעצר. עורך הדין דוקטור חיים שטנגר סבור שמדובר בעוול ובפגיעה באמון במערכת המשפט. נשוחח פה גם עם גונדר בדימוס שלמה טויזר על התנאים בבתי הכלא ואצל העצורים, לאור הטענות על תנאים קשים אצל העצורים. עוד ביומן גם על הקמת מערך הכשרות החדש של ארגון רבני צוהר. נשוחח פה עם רבה של רמת גן לשעבר רב יעקב אריאל, שאומר אסור לאכול מכשרות של רבני צוהר. וגם על כנסיית הקבר שסגורה, על המחאה של ראשי הכנסייה. דוב קלמנוביץ', המשנה לראש עיריית ירושלים, אומר לא ניכנע. ועוד ביומן על התשובות השליליות שקיבלו חלק מתלמידי ותלמידות אולפנות וישיבות בני עקיבא שמבקשים להתקבל לישיבות ולאולפנות. השבוע הם קיבלו את התשובות ורבים מהם מאוכזבים. איך מתמודדים עם התשובה השלילית? נשוחח פה עם הרב יונה גודמן, המנהל החינוכי של ישיבות ואולפנות בני עקיבא. ועל עוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן. הזנה ערבה. וכעת על פרשת השופטת רונית פוזנצקי-קץ ועורך הדין ערן שחם שביט, התאום ביניהם לגבי הארכות המעצר בתיק 4000, פרשה חמורה ביותר. אנחנו משוחחים עם המשפטן דוקטור חיים שטנגר, שלום לך.
שלום וברכה.
אז איך אתה רואה את הדברים?
אני לא משפטן, בני, אני עורך דין פעיל, כן.
כן.
לשאלה... אני אגיד לך מה הדבר הוא חמור ביותר, מפני שבעצם זה מה שנקרא אובדן אמון הציבור. אמר נשיא בית משפט העליון, השופט אהרון ברק, אין לשופט, אין לו ארנק ואין לו חרב. יש לו את אמון הציבור. זה נכון, הוא לא משפיע כלכלית, הוא לא משפיע עם כוח, הוא לא פוליטיקאי. אבל אם שופט הופך לפוליטיקאי, אני לא מכליל, אני לא מקרה ספציפי, והכל לכאורה, כי עדיין זה לא הוכח, אני לא יודע מה, אולי היו דברים שהם לזכות השופטת. אבל אם כמות שהדברים מוצגים, ובלי שום פרשנות אחרת, חמור מאוד, אובדן הציבור ממלא, בית משפט העליון לא נהנה מאמון רב, זה 50% לא נהנים, ולא מאמינים בו, לצערי. עכשיו זה עוד יותר יפחת ילך, כי תהיה הרגשה של קומבינות.
טוב, פה זה לא בית משפט עליון, פה זה בית משפט השלום, נכון? בתל אביב.
כן, אבל זה לא משנה. יגידו בית משפט על אחת כמה וכמה לצערי. אם בית משפט העליון שיושבים בבחירי שופטים אינו זוכה לאמון של יותר של פחות מ-50% מהציבור, אז מה קורה? הרי אנחנו לא נפגשים ביום-יום בשופטי העליון. אנחנו נפגשים בכך, לא עלינו בדוח של צרי, של עסק שלא נסגר, זה שופט, שופט בית משפט יעני מקומי, אגב, ששם התחלה השופטת רונית פוזנצקי-קץ את דרכה ועברה לשלום. אנחנו מקבלים דוח תעבורה, מעטים הם האנשים שמגיעים למחוזי ולעליון. ואם אצל שופטים כאלה דרגות זה קורה, אז מה, אם זה קורה נכון, אז אלוהים מה ישועונו בהמשך.
והאם לדעתך זה גם כן, איך אומרים, משחיר או משפיע על האמינות בכל הסיפור הזה של תיק 4000, או אין לזה קשר?
תראה, תהיה בעיה מאוד קשה, כיוון שהפרקליטים של ארבעת או חמשת החשודים, תזכור שהם עדיין חשודים, ותזכור שהם עצורים, הם לא נאשמים, לא הוגש נגד מי מהם כתב אישום, לא בטוח גם שיוגש, וגם אם יוגש לא בטוח שאותם אישומים שמועלים בגיליון המעצר או בבקשת המעצר, כן, אז זה עוד לאלה שמכתב האישום, הם בחזקת חפים מפשע. ופה היה בעצם עיוות דין שאחד הסנגורים הגדיל לעשות, לא יודע אם הוא צודק, אבל הוא מדיבר כבר על שיבוש הליכי משפט. שיבוש הליכי משפט זו אווירה לפי חוק העונשין תשל"ז 1977, וזה יכול להביא גם לבקשת תלונה או הגשת תלונה בחקירה פלילית נגד שופט, ולפי סעיף 14 לחוק יסוד השפיטה, לא מקיימים חקירה פלילית נגד שופט, אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. נדירים המקרים שבהם שופט זומן לחקירה, בדרך כלל יש להם בית משפט או בית דין, זה קו אדם, בית דין מיוחד, ששם סוגרים עניינים בפנים, כמו שאומרים, בציניות. מפני שהמערכת עדיין שומרת על עצמה, היא לא רוצה תקדימים, וכמעט שלא היו שופטים שהורשו בפנים, למעט השופט מלכי ושופטת מסוימת שעקבה אחרי הידוע הציבור שלה שעבר, שהיה לו איזה אירוע עם מישהי וכולי, ועברה שם עבירות מסוימת לכאורה. אבל אלה המקרים הנדירים, בדרך כלל שמים את האקדח המעשן על השולחן ומצפים שהוא או היא יתפטרו. כרגע ישקו את שני המעורבים לכאורה בדברים, זה התובע והשופטת. אבל הדברים מוזרים ותמוהים מאוד.
ולשאלתי, אתה חושב שיכול להיות שזה גם ישפיע על האמינות כלפי בכלל כל התיק הזה, פרשת בזק תיק 4000?
עוד פעם, אתה צריך, עוד פעם, אני לא בקיא לפני ולפנים, לא קראתי את הפרוטוקולים, אבל בהחלט שסניגורים פלילים מנוסים, ויש שם סניגורים פלילים מנוסים מאוד, בהחלט יטענו מסוימות לפגיעה, למה שנקרא זיהום ראיות, זה מה שנקרא, אבל הזיהום הראיות הוא נקודתי, הוא לא לגבי שלב החקירה, אתה צריך להבין, התיק הזה עבר חקירה משולמת, הוא בהתחלה היה רשות ניירות ערך, אחר כך הוא עבר ללהב 433, יחידת החקירות, ולא בכני אומר שם התובע לשופטת, בהנחה של דברים נכונים, ששם כמעט צלבו אותו, או מנוח אחר, שהיינו בעיות עם 433. כלומר, הראיות האלה הן לא פסולות, הן לא מזוהמות, אבל שלב המעצר, או הליך המעצר המתוכנן, או המסוכם, או המתואם מראש, בהחלט שכן, ולכן יכול להיות שיפטרו את זה, בכך שיעביר אותם למעצר בית. אז אל תופתע שלא יבקשו את הערכת המעצר של ניר חפץ, שני אחרים שם, אורל אליוביץ' והיה שם עוד שם שאני לא זוכר, ממילא אמרו שישחררו אותם ולא יבקשו הערכת מעצר.
ומה עם עד המדינה?
עד המדינה ממילא, אתה מדבר על שלמה פילבר, עד המדינה...
הוא לא ישוחרר.
זה שלה, הוא גם ישוחרר, לדעתי, זאת אומרת, לא, הוא ישוחרר על מעצר בית. לדעתי, כרגע הוא נמצא מפני שניצור, תראה, בצדק רב אומר בית משפט העליון, אבל לא מקיימים את זה, שמעצר לא נועד לשבור את רוחו של העצור. יש עילות של שימוש הליכים, יש עילות של מה שנקרא סיכון הליכי משפט. לצערי, היה די קלה במצב שנותנים מעצרים, ושופטי מעצרים, לא תמיד, לא כולם, יש רבים שהם שומרים על זכויות אזרח או זכויות עציר בסיסיות, אבל יש כמה וכמה שידם קלה על ההדק. אז הוא יישב עוד 4-5 ימים. רק רוצה להזכיר את המקרה של דודו טופז, שלא עמד בכך והתאבד.
העיקר שיהיה בפורים בבית.
אמן, שיהיה שמח.
ושראש הממשלה גם יוכל לשמוע קריאת מגילה ביום שישי, שהחקירה לא תמנע ממנו לשמוע את קריאת המגילה ביום שישי, שזה שושן פורים אצל ראש הממשלה.
בני, אתה צודק, ולכן לא חשבתי על כך. אני רוצה אצלו, זה לא רק שושן, זה מה שנקרא אצלו, זה פורים, פורים רבתי, כי בערים...
שושן פורים, כן.
ודאי, ערים המוקפות חומה, ובשלהי מוקפת חומה, מתקופת יהושע בן נון, ודאי, נקווה בעזרת השם שיפתחו את זה ויאפשרו לו שמוע מגילה ברוב עם, והדבר החשוב ביותר, הוא מהדרת מלך.
אז נודה לך על הדברים, דוקטור חיים שטנגר, תודה רבה לך.
פורים משמח וחודש אדר עליז.
גם לך, תודה. בימים האחרונים שמענו טענות מצד חלק מהצורי פרשת 4000 על תנאי מעצר קשים, על פשפשים וחרקים. רצינו לשוחח בעניין הזה עם גונדר בדימוס שלמה טויזר, לשעבר איש שירות בתי הסוהר. שלום לך.
שלום לך ולמאזינים.
אז רצינו לשאול אותך באמת, כשאתה שומע את הטענות האלה על עצורים בתנאים קשים, איך אתה מתייחס לטענות האלה?
תראה, אני אדבר על דבר אחד פשוט. כל אדם, ובמיוחד אנשים מהסוג שעצורים כרגע בפרשיות של 4,000, 3,000 וכו', אנשים שכל הזמן רגילים למשרדים, לעוזרים וכו', ופתאום מגיעים לבית מעצר, שכולו ברובו עצורים פליליים, עצורים קשים מאוד, ושאתה מכניס אחד כזה לתא גם לבד, גם לא שאם לא איתם, מספיק שהוא יהיה לבד בצד, ישמע את הצעקות, יריח את הריח של בית המעצר, הוא כבר מופן אוטומט, הוא מקבל הלם ראשוני שאי אפשר יותר אותו. אין אדם שיכול לעמוד בהלם כזה. אני, גם אני אנוכי שנהייתי מנהל בית הסוהר, הניסיון הראשון שעשיתי, נכנסתי לתא וסגרתי על עצמי, ואמרתי, אל תפתחו לי עד הבוקר. אני קיבלתי את היום הזה שאני לקבלתי את החלטה כזאת. לעצם העניין. פשפשים יש תמיד. בית מעצר נכנסים ויוצאים מאות אסירים, נכנסים, אוסרים אותם, עוברים בתי מעצר אחרים. נכון, עושים הדברות פעם בחודש. מנסים לחבש את הסמיכות, אבל מכת העיתושים ומכת הפשפשים האלה תמיד קיימת, ולא בצורה מוגזמת. יש פה ושם, אי אפשר להגיד שכל התאים האלה פשפשים וכו'. נכון, המעצר הוא קשה מאוד, התנאים הם לא תנאים. נכון שהתאים הם לא תאים, מזרון זה לא אותו מזרון, זה בכלל עולם אחר. וזה חלק מתהליכי החקירה, אז תהיה לעצמך, הם לוקחים אחד כזה, ושמים אותו בחדר בית מלון, וטוב לו, יש לו את ארוחת בוקר צהריים בערב, ואז הוא לא יכול לדבר. התנאים הסביבתיים עוזרים ומשפיעים לאותו אדם שהוא אומר, אני מוכן להגיד מה שאתם עושים, רק תוציאו אותי החוצה. ולכן, התיאור לפעמים מוגזם, למשל, התיאור הזה שאמרו, לא נתנו להחליף חולצה, זה לא נכון. לעצורים על ימים מותר לבני משפחות שלהם ובכלל להביא להם בגדים. את הבגדים עושים לבן אדם, מה שמותר מה שאסור, אסור להשאיר לו יותר מדי בגדים, כי אתה לעצמך בן אדם שנמצא במצב כזה, ויש לו כמה חולצות, כל שני חולצה עם חולצה, והוא מתאבד לך בתוך הטעם, מה תגיד לאזרח, שהתרשנו בשמירה עליו, אבל החוק אומר, תיזהרו על הבן אדם הזה, הוא עלול להתאבד, לוקחים כל דבר שעלול לסייע להתאבדות של הבן אדם. קשה מאוד להסביר את זה ככה בפשטות, אבל לנהל דבר כזה ולשמוע את הטענות. עכשיו, מנהל בית הסוהר, אני הייתי פקד בית מעצר, אבו כביר, הייתי מנהל בית מעצר ניצן, הייתי כלא רמלה, כלא בר שבע, בתי סוהר. אני כל בוקר הסתובבתי ולשאול בשלומם של העצורים, האם קיבלו תרופות, האם חסר להם משהו, אם יש להם תסמיכות. תמיד שמעתי את הטענות, כן. יש פשפשים, או אני צריך בגדים, אז מסייעים, עוזרים כמה שאפשר לעשות. ואל תשכח שברגע שבן אדם שנמצא בתהליך החקירה, האחריות, אני מותר לי אך ורק להחזיק אותו, כל מעבר לשאר צריך להיות מתואם עם היחידה חוקרת.
אגב, בהמשך, כשאנחנו לא מדברים על מעצר כזה לצורכי חקירה, אלא אדם כבר שנכנס לכלא, התנאים משופרים יותר?
לא. אז אתה לא יהיה פה אישו עכשיו. צברון לבן, הם יקחו אותו לבתי סוהר פתוחים. זה נקרא בית סוהר מעשיהו. לא קורא לבית סוהר, אני קורא למחנה מעשיהו. אז לוקחים אותו לבית סוהר מעשיהו, שם יותר אוויר, תאים הרבה יותר מרווחים, מפה שיש שם אולמט, מפה שיש שם כולם. שם התנאים הרבה יותר טובים, שם לא ישנו בחדר של 10 או 12 איש. נכון.
שם אין פשפשים, דומך.
פחות פשפשים, כי אנשים שם יותר היגיינים. אנשים קבועים, גם בתוך בית סוהר קבוע, אסירים שהם קבועים, בתוך תאים ויודעים שהם הולכים לחיות בתא הזה 3 או 4 שנים, הם שומרים על יותר היגיינה, לא מעבירים, לא מכניסים כל סמיכה בפניהם, אלא מביאים סמיכות מהבית, כי הסמיכות של הבית הרבה יותר טוב מאשר הסמיכות שיש בשיעור בתא זוהר וכו'. ולכן אני אומר, לא, החיים הם לא קלים. גם אם אני אתן לו, גם אם אחד ישפטו ואני אשלח אותם לבית סוהר מעשיהו וכו', רבותיי, ברגע שנעלת עליו את הדלת בלילה, וברגע שהוא נשמע תחת הפקודות שלך, אתמול הוא היה עוזר ראש כך וכך, אתמול הוא היה מנכ״ל, והיום הוא תלוי בחסדים של אותו מפקד אגב, ואותו סוהר שעבור, שיבטח לו, שיצא לו, דברים כאלה. הבן אדם נמחק, הוא לא בן אדם בתוך בן אדם, הוא ניצא, הוא נמבר, הוא מספר, הוא לא נחשב. ואנחנו מנסים כמה שיותר לשמור על הצורה של אותו אדם, לעזור לו לעבור את הבית סוהר בצורה מסודרת. נכון, אסיר יש לו חינוך, יכול ללכת למרכזי חינוך, יכול ללכת ללמוד תורה, כל מה שהוא עושה. עצור, פחות לעצור, אין לו, מגיע לו כלום. הוא עדיין בחזקת חף מפשע, ואל תשכח עוד דבר אחד. כל עוד שהוא עצור על ימין, יש לו זכויות יותר טוב מאשר של הפלילי. כי העצור עדיין לבוש בגדים האזרחים שלו, אתה לא יכול להתנהג אליו כמו אסיר, זה אחרת לגמרי. נכון, אין לו ביקור למשפחה, אם הוא בחקירה בכלל, הוא לא מקבל ביקור למשפחה. אבל ברגע שהוא יקבל עצור עד תום הליכים, הוא הולך לבית מעצר שישור בתי הסוהר בניצן או מקום אחר, ויתחיל את החיים להתרגל לקראת כניסתו לבית סוהר. זה נקרא טרום אוניברסיטה. אז הוא ילך עכשיו לתיכון, זה נקרא בית מעצר, שיעבור לאוניברסיטה ושילך לבית סוהר, ושם הוא צריך להתמודד ולחיות כמו כולם.
אוקיי, אנחנו מודים לך על הדברים, היה מרתק לדבר איתך, וכמובן שלא נדע מזה ולא נצטרך אף אחד מאיתנו להגיע למקומות האלה.
אגב, אני חייב להגיד לך עוד משהו. סוף סוף, פתאום אתה רואה את הפוליטיקאים אומרים על צפיפות בתוך בית הסוהר. כנראה, גם לנו לפעמים אסור להגיד את זה, אבל לפעמים אולי הגיע המצב שהפוליטיקאים יתעוררו ויגידו שמאחורי הסורגים ובריח יש אנשים שנמצאים שם, וייתכן גם הם יכולים להגיע לשם. ולכן עדיף להם להכין בתי סוהר נורמליים, שיהיה מספיק מקומות, מקומות נקיים, סודרים לקראת כניסתם, חס וחלילה. תודה רבה לך.
נודה לך גונדר בדימוס שלמה טויזר, תודה רבה לך על הדברים.
תודה.
מערך הכשרות החדש של ארגון רבני צוהר עליהם הכריזו היום בשעה זו. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם הרב יעקב אריאל, רב העיר רמת גן לשעבר. שלום לרב.
קשה לומר שלום ביום עצוב כזה. יום קשה לישראל, יום שבו צריכים להתחיל לקרוא מגילה, היו שושן נבוכה. צר מאוד לומר את המילים הקשות האלה, זה חורבן, זה הרס, זה גורם חמור מאוד לבלבול קשרות בישראל. במקום מערכת אחת, אחידה, מקיפה לכלל ישראל, כל אחד יעשה קשרות לפי הבנתו, זה לא תהיה קשרות, ואני אומר כאן חד משמעית, אסור לאכול במסעדות שקשרות קשרות פרטית כזאת, אסור לאכול שם.
צריך להסתמך אך ורק על הרבנות או על בדקים?
רק על הרבנות הראשית לישראל, ושליחי הרבני הערים בכל עיר ועיר.
ומה לגבי העובדה שיש כאלה בדצים של עדה חרדית או בדץ של אגודת ישראל?
כאן מתחילה הבעיה. הבדצים התחילו לפני 90 שנה במלחמה נגד הרבנות הראשית והכשרות הארצית הכללית. הם בהתחלה היו פחות טובים מהרבנות. במשך הזמן הם התחזקו ויצרו מצב, יצרו תדמית כזאת ש... כיוון שהם דואגים לציבור מצומצם, הם מחמירים בדברים מסוימים, שגם הרבנות הראשית מחמירה, והרבנות הראשית חייב לתת הכשר לכולם, הכשר כלל ישראלי, לא חייב להחמיר לכולם את כל החומרות. יש שתי נורמות, נורמה בסיסית ונורמה מהודרת. הבד"צים לקחו רק את המהודרת לציבור מצומצם, ויוצרים תדמית לא נכונה שהרבנות היא פחות כשרה מהם. גם הם עשו טעות חמורה מאוד, עכשיו הוסיף טעות נוספת? אגב, שיהיה ברור, לא כל הבדצים מהדרים יותר מרבנות. חלק מהם פחות מרבנות. על החיותי מה שאני אומר את זה.
כן.
כן.
ולגבי ארגון רבני צוהר, פה נראה שיש מגמה ללכת לקראת אותם בתי מלון או מסעדות.
לא, מה זה לקראת? רוצים להוריד את רמת הכשרות, להרוס את הכשרות בישראל. יהיה בלבול שלם. איך אני אוכל להתארח מלון עם משפחתי, ובזמן לחתונה, או למשפחה, או ערב, והתברר שכשרות של צוהר ואני לא יכול לאכול שם. זאת תהיה בעיה חמורה מאוד. הם טועים טעות מרה.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. הרב יעקב אריאל רבה של העיר רמת גן לשעבר. תודה רבה ופורים שמח.
תודה שלום.
ראשי כנסיות המופקדות על כנסיית הקבר סגרו אתמול את שערי הכנסייה במחאה על הודעת עיריית ירושלים כי תגבה ארנונה מנכסי הכנסיות וגם על אישור הצעת החוק שמפקיעה קרקעות של הכנסייה שנמכרו ליזמים פרטיים. ואנחנו משוחחים על העניין הזה עם המשנה לראש עיריית ירושלים דוב קלמנוביץ'. שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו לשמוע את ההתייחסות שלך, איך אתה רואה את כל הסוגיה הרגישה הזאת?
לא, זה סוגיה רגישה, אבל הגיע הזמן לעשות בסדר. אני לא רוצה להיכנס כאילו לצד האישי שבגלל שיש דירות בשכונות מסוימת בירושלים על קרקע של נוצרים, אז בשביל זה אנחנו מתערבים, או בגלל נכסים אחרים. אבל יש כאן בעיה מאוד מאוד יסודית ועמוקה. הכנסיות האלה, שיש להם שטחים נרחבים, מקרקעים בסדר גודל מטורף בעיר הזאת, הם כאילו מתנהגים כאקסטריטוריאליים ובלי ריבונות ישראלית. הם לא משלמים ארנונה על נכסים מניבים ועסקיים. אני לא מדבר על אולמות התפילה, זה בוודאי שצריכים להיות פטורים, כמו שגם המוסלמים פטורים וגם היהודים פטורים. אני מדבר על הנכסים המניבים והעסקיים שיש להם. ודוגמה בולטת לכך היא למשל מלון נוטרדם, שנמצא בסמוך לעיריית ירושלים, בכיכר צהל. ממולו נמצא מלון ממילה. מלון ממילה משלם ארנונה לכל דבר ועניין. נוטרדם פטור. מלון ממילה משלם מס הכנסה כגוף עסקי. נוטרדם פטור. האיפה ואיפה הזאת היא לא יכולה להיות במדינה ריבונית, ובטח לא בעיר שהם כולם נמצאים בתחום המוניציפלי שלה. לא יכול להיות שתושב אחד ישלם מיסים ותושב שני יהיה פטור מיסים. והנה, אתה משלם מיסים, לא יכול להיות שדוח קנונו יהיה פטור ממיסים. לא, זה לא עובד ככה. אנחנו מדינה אחת, יש דין אחד לכולם. ולכן המוסדות הכנסת, שלכאורה בבעלות הכנסייה, לא יכולה להיות פטור ממיסים. אני לא מדבר על עולמת התפילה, אני מדבר על הנכסים המניבים שלהם. ויש להם המון המון נכסים מניבים, עסקיים, כמו שאמרתי, מעונות, דירות, להשכרה של מקרקעים, כל הדברים האלה פטורים ממס.
אבל למה זה התעורר דווקא עכשיו? זה בטח הרבה הרבה שנים, אז מה, למה זה התעורר דווקא כעת?
התעורר עכשיו משום שקיבלו בעירייה לגבי מסי ארנונה שלהם חוות דעת משפטית שאומרת שניתן לעשות הפרדה בין הנכסים העסקיים לנכסים הדתיים שלהם, וניתן לחוף אותם בתשלום מס. גם התקבלה חוות דעת, אבל אני לא רק מאיר את הצד של העירייה, וזה החידוש שאני כרואה חשבון, אני אומר לכם כאנשי ערוץ 7, הפנייה שלי היא לא רק לעיריית ירושלים, אלא גם לממשלת ישראל, לשר האוצר ולראש רשות המיסים. תתחילו לגבות מהם מיסים, לא רק ארנונה, גם מיסים, ככל דבר ועניין. למה שאני אשלם מיסים והם יהיו פטורים?
העמדה ברורה, השאלה אם התמונות שלהם, המאבק של ראשי הכנסייה, זה לא יכול ככה לעורר אולי שערוריה בעולם, אולי בצל בוותיקן או משהו כזה?
אני אחדש לך חידוש, יש ערים נוספות בארץ שהכנסיות משלמים כסף. ראה למשל מה שקורה בעיריית חיפה. גם בתוך ישראל חלקים משלמים כסף, חלקים פתאום לא. זה יורר בכל העולם, בסדר. הוותיקן הוא גוף מאוד עשיר, שיתרום במדינת ישראל את הכסף שלהם. אני לא מבין למה אנחנו כתושבי ירושלים, או אנחנו כתושבי ישראל, צריכים לשלם יותר מיסים, בגלל שמישהו אחר לא משלם מיסים. בגלל שמישהו בעולם מתעורר, מחר נהיה צעקות של כל מיני גופים דתיים כאלה ואחרים, מוסלמים או יהודים, אז פתאום יפטרו אותם ממיסים?
כן.
מי שצריך מיסים, יש דין אחד לכולם, והכנסייה תתעורר, והכנסייה תתעורר. מה, הם ייקחו את השגרירות שלהם מירושלים? מה הם יעשו בדיוק? באיזה איום הם יעמו? הרי הם דופקים את עצמם בסוף שהם סוגרים את כנסיית הקבר.
כן.
או כנסיית המולד. הם בסוף דופקים את עצמם, לא אותנו. אז הם רוצים לעורר מאומה, הם בכוונה בחרו את המקום הזה. אף אחד לא מחייב את כנסיית הקבר במיסים. הם בכוונה בחרו את המקום הזה כדי לפוצץ את העסק הזה בכל העולם.
אז כרגע עיריית ירושלים עומדת על דעתה בעניין הזה.
אני מנצל את הבמה המכובדת שלך לפנות גם לשר האוצר, שגם הוא ישלב ידיים ויחייב אותם במיסים כמו כל דבר. ולא, אגב, זה לא יעמוד בבג"ץ. לא ייתכן שיבוא בעל מלון ויגיד למה אותי מחייבים במס, לא רק ארנונה, גם במס הכנסה, ואת נוטרדם פותרים. זה לא יעמוד בבג"ץ.
הבנתי. אוקיי, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי...
אגב, אני רק רוצה להוסיף, הם בכוונה סגרו את כנסיית הקבר ולא פנו לבית משפט, כי הם ידעו שבית המשפט הם הפסידו. אז הם פנו לצד התעמולתי, כדי להכניס את כולם בלחץ, כי הם ידעו שבית המשפט לא ייתן להם סעד.
וראש העיר בלחץ מזה?
ממש לא, אנחנו כולנו רגועים.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, המשנה לראש עיריית ירושלים, דוב קלמנוביץ', תודה רבה לך.
שלום, שלום.
תודה. בימים אלה מקבלים מאות בני נוער תשובות מאולפנות ומישיבות תיכוניות האם התקבלת או לא התקבלת, בוודאי פחות נעים להיות בצד של אלה שלא מתקבלים, איך מתמודדים ומה עושים. אנחנו משוחחים כעת עם הרב יונה גודמן, מנהל חינוכי ברשת ישיבות ואולפנות בני עקיבא. שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו ככה לקבל ממך אולי דברי חיזוק לאותם אלה שלא התקבלו. איך הם עוברים את העניין הזה?
קודם כל, אני בהחלט מזדהה עם הכאב, עם הקושי, עם התסכול. ובמובן עמוק חבל לי שזו השיטה, אבל זו כרגע השיטה. אולי אני אסביר קודם כל טכנית מה קורה. בעבר הייתה תחרות פרועה, והילד היה מנסה להירשם לחמש, שש, שבע מקומות, ובכל מקום הוא היה נוסע, והוא היה עושה מבחנים לחוד, ומשלם לחוד, ומאבד ימי לימוד לחוד. התקדמנו מאז, במובן הזה שמותר לו לפנות רק לשלושה מקומות, והמקומות האלה חייבים כולם לתת תשובה באותו יום, שזה יום שני השבוע. ואז, קודם כל זה לא מוקדם יותר, פעם כל השנה הייתה נשרפת, זה היה בחנוכה כזה, אז לפחות למדו עד עכשיו. ועכשיו בואו נחלק, מי שקיבל תשובה חיובית משני מקומות, לפעמים משלושה מקומות,
מצבו
טוב. יש
לו
כרגע שבוע להחליט באיזה משלושת המקומות או משני המקומות הוא מבקש ללמוד, ולהירשם שם בפועל, לשלם שם המקדמה, וממילא לשחרר את מקומו משאר המקומות.
מה שנקרא צרות של עשירים.
כן, אבל ברגע שהוא משחרר, אז מתפנים מקומות במקום השני ובמקום השלישי, והבחירה היא לאו דווקא לאותו מוסד.
כן.
אחד בשיקוליו. כך שהמצב עוד יכול להשתנות. בדרך כלל ילדים שהם בסיכוי טוב, אם יתפנה מקום להתקבל, אז מחזירים להם תשובה שהם בהמתנה. כך הם קוראים.
אחרי שהם קיבלו תשובה הכוונה. שלילית, או שהם קיבלו
לא,
בהמתנה מלכתחילה?
אני אומר, מחלקים, על פי רוב מחלקים, מי שהוא בראש רשימת הבאים בתור, נניח קיבלו 80 ילדים, אז 10 הבאים או 20 הבאים שולחים להם תשובה שהם בהמתנה.
הבנתי.
מתוך הנחה שהעשרה עד 20 הילדים שהתקבלו לא יבואו אליי, ילכו למקום שני. הבאים בתור כבר מקבלים שלילי ישר.
אוקיי.
בסדר, זה ההסבר הטכני קודם כל. עכשיו אני חושב ששאלתך במקומה. זה לא רק שזה לא נעים, זה מעליב, זה פוגע לקבל תשובה שלילית, מה אני לא טוב, מה אני לא ראוי.
אלא אם כן אתה יודע שלא לא התאמצת, לא למדת, והציונים שלך ככה היו בהתאם למאמץ שלך.
אבל עדיין, עדיין, כל החברים שלי התקבלו, ואח שלי למד שם. זאת אומרת, המציאות פה היא מאוד מורכבת, האחריות שלנו לכלל ישראל היא בעייתית פה.
כן.
כל שכן, למי שפנה לשלושה מקומות מאוד מבוקשים, ויש מקרים כאלה, שהוא קיבל שלילים משלושתם. עכשיו, אתה יכול להבין שזה מרסק את הילד, זה מרסק את ההורים לפעמים. אני אומר, קודם כל שנבין איפה אנחנו חיים. והלוואי והיה פתרון קסם, אני פתוח לכל הצעה, לא רק אני, גם כל חבריי. פתוחים לכל הצעה. מה לעשות? ויש מוסד שמאוד מצליח, משקיע ומצליח, וכתוצאה מזה יש 500 ילדים שרוצים ללמוד שם. מהו השם המוסד? מה אתם רוצים שהוא יעשה? זאת אומרת, זה בעצם הבעיה הראשונה. אז על חלק מהמוסדות אנחנו מפעילים לחץ שיקבלו פשוט עוד ילדים, מקום שתי כיתות, שיהיו 3 כיתות בשכבה. הבעיה היא א', שהמוסד טוען שאם הוא יגדל ויגדל, אז הוא יפסיק להיות כזה איכותי. ושנית, אם זה פנימייה, הוא אומר פשוט אין לי מיטות. זאת אומרת, אני לא יכול, אתה יכול ללחוץ עד מחר. עכשיו השאלה מה תפקידנו כלפי, כלפי הילד. קודם כל, השנה היו אמורים לבחור 3 אופציות, שאחת מהן זה מוסד אזורי שחייב לקבל אותו. שזה מי שעשה כן, אז ברור שלמקום הזה הוא יתקבל, למרות שבהחלט ייתכן וזו הייתה עדיפותו השלישית. אבל אני מציע, קודם כל עוד לפני שהתשובה מגיעה, נגיד לילד, תקשיב, התשובה הזאת היא לא מה שמעידה מי אתה, לא, אבל בוא, להאמין בזה, אם ההורי לא מאמין בזה, הוא לא יכול לשקר לילד. התשובה הזאת היא בעייתית מסיבה מאוד פשוטה, שאם פנו 400 ומתוך ה-400 יש 200 מדהימים, ואתה בתוך ה-200 כי אתה מדהים, אבל יש להם רק 80 מקומות, אז 120 מדהימים לא התקבלו פשוט כי אין מקום, זה הכל. אז זה לא מעיד עליך ולא מעיד על יכולותיך ולא מעיד על איכותך האנושית וכו' וכו'. שנית, ההורים צריכים להגיד לילד, אולי לפני הראשון, אנחנו איתך עד שאתה תיקלט במקום שיהיה לך טוב, שאתה תפרח ותלמד ותהנה, אנחנו לא, אנחנו איתך, אנחנו רק לטובתך. ואנחנו נפעל יחד איתך לראות מה עוד אפשרויות, מה עוד פנוי. יש קו חם, גם של רשת בני עקיבא, גם של ידידי הרב אלישע אבינר, יתפתח קו חם שבו אפשר להתקשר, להגיד איפה לא התקבלתי, אגב כמובן גם בחמד יש, ולהסביר בערך מה אני מחפש, ויגידו לך איפה משהו שדומה למה שאתה מחפש, יש שם מקומות שאתה יכול לנסות ולפנות. דבר שלישי, להסביר לילד שיכול להיות שהוא ילמד לא במקום שהייתה עדיפותו הראשונה, אבל יש עוד כמה וכמה אנשים שעשו את זה, ותוך יומיים הם מאוד נהנו. אגב, אחד מילדיי הוא בדיוק באותו מצב הזה, כיתר ובכה ולא רצה, וכעבור יממה, לא שמענו ממנו, לא רצה לדבר, היה מבסוט הדגה, כמו שאומרים בעברית. ואחרון חביב זה באיזשהו מקום עמוק, להאמין שהקדוש ברוך הוא מגלגל את העולם. זה אני אומר קודם כל לעצמנו. ואם הילד לא יתקבל, כנראה שהמקום לא ראוי לו והוא לא צריך ללמוד שם, ולהאמין שהוא יגיע למקום שהוא הטוב ביותר עבורו. עד כאן ככה התשובה בשלוף.
כן. טוב, אז הנה, עודדנו, ניסינו לעודד, מי שיקרא אולי יתעודד ונקווה לטוב, כמו שאומרים שכל אחד ימצא את מקומו.
אני רק אוסיף שהדימוי שחלקנו, שאם הילד ילמד במקום הכי, לא יודע איך לומר, הכי דוסי, הוא בוודאות יצא דוס ולא עובד לשני הכיוונים. זאת אומרת, הרבה פעמים הילד לומד במקום שהוא הרבה יותר הטרוגני, וזה מה שבונה אותו. וילדים אחרים לעומת זאת לומדים במקום דוסי, אז הם נותנים לאחרים להיות הדוסים, וזה דווקא מאפשר להם קצת להתפרפר. זאת אומרת, גם אנחנו צריכים טיפה להירגע. יש בוודאי חשיבות לחינוך, רק אני לא בטוח איפה החינוך יותר טוב, וזו שאלה אישית פר ילד.
כן. אוקיי, אנחנו נודה לך, הרב יונה גודמן, מנהל חינוכי ברשת ישיבות ואולפנות בני עקיבא. תודה רבה.
שלום ופורים שמח.
כמובן. תודה.